האמת היא שהשיעור הזה היה צריך להעביר בעצם שבוע שעבר, אבל בגלל שהשיעור הזדמן, זה לא הסתדר, אבל אני החלטתי השנה שאני מתנתק מהפירוש של הרמב"ן על התורה, כלומר מתנתק מהסדר של פרשות השבוע, ואז יוצא קצת דבר מוזר שאנחנו נלמד היום דברים שקשורים לפרשת וירא, פחות או שקשורה לפרשת וירא, לפרשת שבוע הקודמת, חבל, אבל ככה זה יצא. הנושא שאני רוצה ללמוד היום גם כן כסוג של מבוא עדיין, הוא השאלה איך מפרשים את התורה. ובעצם השאלה היסודית היא האם התורה קובעת את הנחות היסוד של הפרשנות של עצמה, או שיש לנו הנחות יסוד שלאורם אנחנו מפרשים את התורה. זאת בעצם שאלת המחלוקת. עכשיו, אני רוצה להעיר על זה שתי הערות לפני שנראה את הדברים של הרמב"ם ושל הרמב"ן. הערה ראשונה, היום יש מדע שלם שנקרא הרמנואיטיקה, ככה זה נקרא אפס. והמדע הזה טוען שאין דבר כזה טקסט שאדם קורא אותו ואין לו הנחות יסוד שדרכם הוא מפרש את הטקסט. וזה ברור, מובן מאליו, ששני אנשים קוראים טקסט ומנסים לקרוא אותו באופן לא משוחד, הם מגיעים למסקנות שונות. מסקנה, אין אפשרות לקרוא טקסט באופן לא משוחד. ובכל זאת, יש משמעות לניסיון לקרוא את הטקסט באופן לא משוחד. זה ודאי, הבנתם מה אמרתי עכשיו? נכון? שני אנשים יקראו טקסט, יגידו לצורה, אני לא משוחד שאני קורא את הטקסט. המסקנות שלהם יהיו אחרות. מסקנה, לא משוחדת מהעובדה שאמרתי, שאי אפשר לקרוא משהו באופן לא משוחד. כל אדם בא לכל טקסט עם הנחות יסוד ועם עולם פנימי. השאלה היא, האם, אבל מצד שני, יש משמעות לעצם ההצהרה שאדם מנסה לקרוא את הטקסט באופן לא משוחד. ברור שככל שאדם יקרא את הטקסט מתוך ניסיון להתעלם מהנחות המוצא שיש לו, הוא איכשהו, אנחנו מקווים, ינסה להתקרב לכוונת הטקסט. זו הנחה ראשונה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו רוב היום לומדים גמרא. וכשאנחנו לומדים גמרא, כל מי שלמד 20 סוגיות בש"ס יודע את הדבר הבא. שהתוספות, כשהוא לומד גמרא, הוא קודם כל שואל את עצמו מה הסברה. ולא תמיד ההיגיון הפשוט כתוב בגמרא, ואז התוספות עושה קימטות. נכון? כל מי שנתקל בסוגיה, רואה שזו בעצם הגישה הבסיסית של התוספות. התוספות יכול להקשות את זה דרך לשאול את השאלה הזו דרך זה שהוא מביא סוגיה סותרת, דרך זה שהוא פשוט שואל שאלה, אבל בסופו של דבר יש בסברות של תוספות משהו מאוד אנושי, משהו שיש בו היגיון מאוד אנושי. זה נתון ראשון. נתון שני, שכל מי שלמד גמרא גם יודע שאחרי שהוא סיים את הסוגיה, צפוי שהוא יפתח את הרמב״ם, ומה שכתוב ברמב״ם זה ההפך ממה שכתוב בגמרא. נכון, זה בדרך כלל, זה מה שאנחנו מצפים. אנחנו מצפים לזה שרש"י יסביר לנו את הגמרא, ואז נגיע למסקנה מסוימת, ואז נפתח את הרמב״ם ונגלה שכתוב הפוך. כל לומד תלמודנו יודע שזאת הציפייה הבסיסית שיש לנו כשאנחנו לומדים גמרא. נכון? נתקלתם בתופעה המעניינת הזאת? מה? נתקלתם בזה. עכשיו, כל מי שלומד, זה לימוד גמרא שטחי, והמסקנה השטחית היא המסקנה שהגיעו לה באוניברסיטה, שהרמב״ם פסק לא תמיד לפי הגמרא. עכשיו חלקית זה נכון, חלקית הרמב"ם פסק הרבה מאוד לפי הירושלמי ולא לפי הבבלי, חלקית זה נכון, אבל האמת היא, האמת היא בדיוק הפוכה, שאחרי שאתה לומד את הגמרא, תאמינו לי, זה עובד על 90% מהסוגיות. אחרי שאתה לומד את הגמרא, ואתה מגיע למסקנה א', אתה פותח רמב"ם, אתה רואה כתוב הפוך. עכשיו, תעשה טובה, תקרא את הגמרא טוב. אבל לא סתם תקרא, לא תקרא כמו שלומדים דף יומי. תקרא מילה מילה, תשים כל מילה במקום, תראה שמה שפשוט כתוב בגמרא, זה מה שהרמב"ם הסביר. זה מה שהרמב"ם פסק. פשוט לא קראת את הגמרא נכון. הרמב"ם הוא הכלי הטוב ביותר שמאפשר לנו ללמוד את הגמרא באופן מדויק ומילולי. עכשיו, ואז מה קורה? אבל אז אנחנו אומרים, מה גרם לנו לקרוא את הגמרא כמו תוספות? מה שגרם לנו זה שאנחנו בעצם קוראים את הגמרא מתוך הנחות יסוד על מה נראה לנו שצריך להיות נכון ומה נראה לנו שצריך להיות לא נכון, כמו תוספות. ולכן אנחנו מגיעים למסקנות של התוספות. הרמב״ם, עכשיו אני אומר, זו תפיסת העולם שלי בלימוד גמרא, אני לא בטוח שכולם יחתמו עליה, אבל הניסיון הדל שלי בלימוד גמרא מוכיח לדעתי שהרמב״ם פשוט למד גמרא בלי הנחות יסוד. פשוט אין לו הנחות יסוד. והתוצאה היא שהוא פשוט קרא מה כתוב, מה כתוב. זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו אתה שואל את עצמך, אז מה הסברה? אז קודם כל שברת את ההיגיון הפשוט שלך, שברת את הסברה הפשוטה שלך. ואחרי ששברת את הסברה הפשוטה, שברת את ההיגיון הפשוט, את ההיגיון האנושי, שזה ההיגיון של התוספות, זה מקפצה להיגיון אחר. זה מקפצה לרובד אחר של היגיון, לתפיסת עולם אחרת. הרמב״ם, הרבה פעמים, אם ניקח איזשהו מושג הלכתי, ולצערי לא, אין לי כרגע דוגמה ככה על הלשון, אבל אם ניקח איזשהו כל מושג הלכתי, אתם יודעים מה? גר קטן, כולם עכשיו לומדים גר קטן, נכון? מישהו פה לא לומד גר קטן? כולם לומדים גר קטן? מה? אתם עדיין לא לומדים גר קטן? טוב. גר קטן, מתגילים אותו על דת בדין. המושג דת בדין יכול להתבטא בכמה מושגים, אני לא רוצה לעשות לעצמי ספוילר למחר, אבל ברור שהרמב"ם פשוט השחיז את המושג הזה. הרמב"ם, כל מושג הלכתי הרמב"ם השחיז אותו, וכשאתה קורא את הרמב"ם עוד פעם, אתה אומר, וואלה, איך לא שמתי לב שזה עומק המושג. ההסבר העמוק נמצא בתוך המילים. הרמב"ם לא עשה את זה לתנ"ך. הרמב"ם מתייחס לגמרא ברצינות, לתנ"ך קצת פחות. כמו הרמב"ם היה בחור ישיבה במובן זה. והרמב"ם לא עשה את זה לתנ"ך. את התנ"ך הרמב"ם למד עם המון הנחות יסוד, וממילא הוא הגיע למסקנות מסוימות, ודווקא הרמב"ם והמקובלים בכלל, באופן כללי, למדו את הגמרא כמעט בלי הנחות, את התנ"ך בלי הנחות יסוד, ואת הגמרא עם הרבה הנחות יסוד. והתוצאה היא שבאמת הם תפסו את מה שהרמב"ם עשה לגמרא, הם עשו לתנ"ך. הם לקחו את המילים, הם לקחו את המילים והשחיזו אותם. ואז כל מילה פתאום מקבלת משמעות אחרת. כן, ספר.
גם הרמב"ם לומד הרבה דברים, אבל באלגוריה מסוימת.
באלגוריה. אלגוריה זה לא...
אני לא יכול להבין את מה
שכתוב. הרמב"ם לומד תנ"ך באלגוריה וגמרא כפשוטו. ובעלי התוספות, מה?
בגמרא מוצאים הרבה פעמים
שם. באגדתות, לא בהלכה. בהלכה הוא השחיז מילה. ובעלי התוספות למדו את הגמרא באלגוריה ואת התנ"ך כפשוטו. וכל אחד באמת הביא, הקפיץ את ההבנה שלנו, כשאתה לומד את המילים, כשאתה לומד את הטקסט עצמו, זה מקפיץ את ההבנה. ובאמת הרמב"ם מקפיץ את ההבנה בתנ"ך, אבל בגמרא, ובתנ"ך הוא נשאר עם הבנה אנושית, כי הוא בא אליו עם הנחות יסוד. זאת נקודה ראשונה. שתי נקודות הקדמתי. נקודה אחת הקדמתי ש... מה היה
הראשון שאמרתי? יש תיאוריה שאומרת שאי אפשר לגשת לטקסט
בלי הנחות יסוד. כן, שאי אפשר בעצם לגשת לטקסט בלי הנחות יסוד, ובכל זאת אני אומר, יש משמעות לרצון להשתחרר מהנחות היסוד. נקודה שנייה, שהרמב״ם והרמב״ן, פה אני שם את הרמב״ן יחד עם בעלי התוספות, וזה עוול, אבל באופן כללי יש, הרמב״ם פעל באופן אחד כשהוא למד תנ״ך, ובאופן אחד כשהוא למד אחר כשהוא למד גמרא, והרמב״ם במובן מסוים קצת הפוך. 49 פרקים הראשונים של המורה נבוכים הם מילון, נכון? מכירים את זה? מה? מילון. הוא אומר, כל מקום שכתוב בתנ״ך כיסא, מה הכוונה? כל מקום שכתוב בתנ״ך רגל, מה הכוונה? כל מקום שכתוב בתנ״ך צלם, מה הכוונה? וכן הלאה. המשותף לרמב״ם ב-49 פרקים האלה, שהוא לא בהכרח נותן משמעות למילה עצמה, ובשיעורים הבאים, השיעור הבא יעסוק בנושא ההגשמה בתנ״ך, ברמב״ם וברמב״ן, ושם זה מאוד חד העובדה שהרמב״ן נתן משמעות למילה, נתן כבוד למילה. אם כתוב רגל, אז יש משמעות לזה שכתוב רגל, אתה לא יכול להתעלם מזה. הרמב״ם אמר, רגל, מה אתה עושה עם רגל? הולך, מה זה ללכת? להתקדם, להתקדם. ואם היה כתוב אוזן, חסר משמעות. הרמב״ם לא נתן משמעות למילה. עכשיו, אני רוצה שניקח, פה זו דוגמה קיצונית מאוד, שבעצם, בואו תספרו לי, כולם מכירים את הסיפור, והראה אליו השם בעינוני מרומה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי זה השלושה אנשים האלה? מלאכים. זה ההמשך, אי אפשר להתווכח על זה, נכון? האנשים האלה הם מלאכים. נכון, אחר כך בסיפור שלו, אז זה ברור שהם מלאכים. עכשיו, איפה אברהם יושב? מה זאת אומרת הוא יושב פתח האוהל? תסבירו לי. יושב בפתח של האוהל, נכון? זה מה שכתוב. כתוב שהוא יושב בפתח של האוהל. יש אלטרנטיבה לזה? יש הספר אחר? יש אפשר לשאול אחר? מה? שמה? לא, אפשר להגיד למה הוא ישב בפתח האוהל, וכל מיני מדרשים שהוא בא לחיטה להכנסת אורחים, אבל הוא ישב בפתח האוהל. אומר ברוך, בשמו של הרמב״ם, זה היה חלום. אברהם אף פעם לא ישב בפתח של האוהל. לא היה אוהל, אברהם בכלל היה גר בווילה, מי אמר שהוא היה גר באוהל, הכל זה חלום. עכשיו, מה? אז בוא, בוא נראה. קודם כל, בוא נראה מה יטריד אותם. והראה אליו השם בעינוני מרומה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. מה הבעיה? מה? מה אתה אומר? שאלה. נכון? למה? והראה אליו השם בעילוני מורה והוא יושב בטח אוהל כחום היום וישא עיניו וירא, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה, נכון? שאלה טובה. השאלה שכל הפרשנים הוטרדו ממנה היא?
מה הוא אמר לו?
מה הוא אמר לו? מה השם אמר לו? והראה אליו השם בעילוני מורה והוא יושב בטח אוהל כחום היום. מכאן הקימו חז"ל לשתי תשובות. מה שתי התשובות שחז"ל הגיעו אליהם? גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת נס שכינה. נכון? מה זה אומר? והראה אליו השם בעילוני מרומה והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים. זה עונה על התשובה של יהודה. למה וישא עיניו? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל הוא עושה, הוא גם רוצה לעסוק בהכנסת תומכים. ואז, אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא נראה אליו? אז שתי תשובות. או לבקר את החולה, או הפרשה הבאה. והשם אמר, חסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל משפחות האדמה. נכון? זה בעצם שתי התשובות של חז"ל. תשובה אחת אומרת, וירא אליו השם, ומה הוא אמר? הוא תכנן להגיד לו, לדבר איתו על ההפיכה של סדום. תשובה שנייה, וירא אליו השם, מה הוא בא להגיד לו? כלום, בא לבקר את החולה. וירא אליו השם בלוני מורה, והוא יושב את החולה כחום היום. נכון? הרמב״ם, יש לו תשובה אחרת. וירא אליו השם בלוני מורה, והוא יושב את החולה כחום היום. איך השם נראה אליו? וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. והראה אליו השם, זה בעצם הכותרת, עכשיו נקודותיים, איך השם נראה אליו, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. זאת אומרת, אז היו שלושה אנשים או לא היו שלושה אנשים?
לא
היו שלושה אנשים.
ולא היה פתח כחום
היום. ולא היה פתח, ולא היה חם בכלל, היה גשם באותו יום, נכון? הכל חלום. עכשיו, כמובן שזה רחוק לגמרי מהפשט של הפסוקים. למה זה רחוק לגמרי מהפשט של הפסוקים?
כתוב.
בסדר, נו, כתוב, מה? ואל הבקר רץ אברהם. למה צחקה שרה? הקדוש הוא מתלונן על זה שצחקה שרה. מה הרמב"ם מצטרך להסביר?
הוא מתלונן על מחזה שהוא הראה לו.
כן, שהיא צחקה בחלום של אברהם. אז על מה הקדוש ברוך הוא מתלונן על שרה? זה רק היה בחלום של אברהם, אלא אם כן, נאמר שמה? שמה? שהיא גם חלמה במקביל, נכון? הרבה פעמים שאנחנו קמים בבוקר, אבל זה חלק מהחלום, זה לא כתוב שאחר כך הוא סיפר לה והיא צחקה. נכון?
איפה השלום בית שהוא משנה את זה? לא, לא, זקנתי, אם הרי אברהם חלם את החלום, אז הוא יודע ששרה.
כן, מה, מה? זה לא נראה חלום. זה רחוק, רחוק, רחוק לגמרי מהפשט. עכשיו הרמב״ם, כן.
לא יכול להיות. לא זה יכול להיות שהוא חלם בחיצוני שלו, שהוא שמע משהו ובחלום שלו הוא חשב שזה היה שערה שצוחה, דבר כזה.
אבל על, על מה הקדוש ברוך הוא מתלונן? על זה ששרה צחקה בחלום של אברהם?
כן, אם הכל זה...
זה חלק מהחלום, אבל שרה בסדר, זה, לא, זה, רק, זה הכל חלק מהחלום. מה המשמעות של כזה חלום? ששרה הייתה לו בסדר, שהצבנה אותו בחלום? הרבה אנשים מצבנים אותי בחלום, לא זה... יכול להיות, מה המשמעות של חלום כזה? אם אתה אומר שיש חלום, ששרה צחקה, זה מבטא חוסר אמונה, אז זה באמת לא בסדר. אבל אם שרה צחקה בחלום של אברהם, מה המשמעות של זה? מה? זה בכלל מבטא. אוקיי, אז הרמב״ם, הרמב״ם לא פותר לנו את כל הבעיות, והוא גם לא אמור לפתור את כל הבעיות. הרמב״ם הוא לא כותב פירוש של התנאו, הוא כותב מורה נבוכים. הוא אומר, תדעו לכם, הפרק הזה, הפרק י"ח בספר בראשית, זה הכל חלום. עכשיו, מה הפריע לרמב״ם? ופה, אני רוצה שנשים לב, כן.
אבל אני לא אומר שזה גם חלום וגם מציאות.
ברמב״ם זה לא כתוב. יכול להיות שזה מה שהרמב״ם יגיד. יכול להיות שהרמב״ם יגיד שמעורבב פה חלום ומציאות. מה שמפריע לו עם ההנחות שלו זה חלום, מה שמסתדר לו עם ההנחות שלו זה מציאות. יכול להיות, הכל יכול להיות. אומר הרמב״ם, כבר בארנו בפרק הקודם, כי כל מקום שנזכר בו ראיית מלאך או דיבורו, שזה אמנם הוא במראה הנבואה או בחלום, יבאר בהם או לא יבאר, בין אם זה כתוב, בין אם לא כתוב, זה הכל מראה. הכל שווה, כמו שכתב, ודע זה והבינהו מאוד, ואין הפרש בין שיכתוב תחילה שהוא ראה המלאך, או יהיה נראה מן המאמר תחילה שהוא חשבו איש מבני אדם, ואחר כן בסוף העניין יתבהר לו שהוא מלאך, אחר שתמצא סוף העניין, כי זה אשר ראה ודיבר היה מלאך, תדע ותתאמת שמתחילת העניין היה מראה הנבואה או חלום של נבואה. תנו לי סיפורים בתנ"ך שצריך לומר שיש מלאכים שנראים כבני אדם וצריך לומר שזה נבואות. גדעון, יעקב, שמשון, נו מי עוד? יהושע. יהושע זה לא קושיה, כי באמת אין שם איזו התרחשות חוץ מדיבור. אז הדיבור הזה היה גם גדעון, זה לא קושיה. בסדר, זה היה במראה הנבואה, הוא דיבר איתו. אז הוא דיבר איתו במראה הנבואה. יעקב נאבק. נכון? הוא יוצא צועליה, ממה הוא יוצא צועליה בדיוק?
בלעם
בכלל לחבר. מה? פסיכוסומטי, כן? מה? מי, על מי, איפה עוד יש קושייה אדירה? בלעם. מה? לוט! לוט רואה שלושה אנשים, ואנשי סדום, ואנשי סדום באו על הבית, והמלאכים, ואז האנשים, המלאכים באו או לא באו? מה?
הוא הציע להקריב את הבנות שלו
או
שלו?
הוא הציע או לא הציע? מה קרה שם? איפה פה החלום ואיפה פה המציאות, נכון? יש הרבה אנשים שהחלום והמציאות מתערבבים אצלם, אבל...
מסתדר יותר מפה ששם זה חלום
הסיפורים לו. אז בעצם לא באו אנשים. לא באו אנשים. על מה התנ"ך מתלונן? ואנשי סדום באו אנשים. אבל לא באמת באו אנשים, זה היה בחלום.
מה זה משנה, הם היו רעים בכל מקרה.
אז מה החלום מעיד על זה שהם רעים? איך החלום מעיד על זה שהם רעים? זה שאני חלמתי שהם צובעים על הבית ורוצים, תובעים אותם למשכב זכור, זה הופך אותם לרעים? מה זה מראה?
הוא חלם שהם
מוציאים
אותו
מחוץ
למראה
שככה
לא מחוץ.
מה זה? שם כל הפעולות החשובות זה לא תואם מלאכים עושים. זה יותר גם לסדר את זה מאשר בסיפור פה עם אברהם
וסלם. אבל יש את האנשים האלה, ואנשי סדום רעים, ואנשי סדום... באו על הבית, מה? נו, תגידו את הפסוקים. ואנשי נסבו על הבית, נכון? מה? לא, בעצם הם לא באו, זה הכל היה חלום, כי הרי לא היו אנשים במציאות.
איך זה בעייתי, אם אנחנו אומרים כמו, יש לאנשי סדום שם מפורסם שהם...
רעים.
רעים, כן. ועכשיו שאברהם חושב שזה משפיע על מה שהוא חושב, על תהליך החלום שלו.
תגיד לי, זה יכול להיות. אם נגיד אתה חולם בלילה שמורדכי הוא איש רע, זה אומר שהוא איש רע?
אבל הם היו רעים.
לא, מה זה אומר?
כתוב בפרשה
קודם
שאנשי
סדום
היו רעים
בחטאים.
זה לא
חידוש. אוקיי, אני לא אומר. תשמעו, בסוף ברור שיש תירוצים. תשמעו, אני לא בא להגיד אנחנו לא נמצאים בעמדה של לדחות או לא לדחות את הרמב״ם. אנחנו נמצאים כרגע בנקודה, רק תשימו לב שהרמב״ם הוא מאוד 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 קשה. מאוד קשה בלוט, מאוד קשה באברהם, מאוד קשה במנוח. מנוח עוד איכשהו, מאוד קשה ביעקב. כל זה קושיות, כן, דוד. נכון, זה עוד קושייה. אני מסכים. הרי התורה יודעת להגיד שיעקב חלם. והתורה יודעת לבוא אלוקים אל יעקב במראות הלילה. זה התורה יודעת להגיד. אז למה אצל המלאך זה כתוב בצורה כזאת? אז לא יודע, הרמב"ם מצא... נכון, קושייה. עכשיו השאלה היא, מה התריד את הרמב"ם? מה הבעיה? נכון? למה? מה? הרי ברור שזה לקחת את התנ"ך ולהוציא אותו מפשוטו באופן קיצוני. אתה לא מוציא דברים מפשוטם באופן קיצוני אם אתה לא עם הגב לקיר, אם אין לך אילוץ. נכון? הרמב"ם ידע שזה לא פשט, מה זה? זה לא פשט. כל אחד מבין שזה קווץ' גדול. בשביל מה לעשות כזה קווץ'? כנראה שמשהו מציק לכם, לא יתקע לך הבטן, לא היית אומר את זה. אז ברור שכואבת לרמב"ם הבטן, למה? אז הרמב"ם מסביר. וזה שבמראה הנבואה ובחלום של נבואה, פעמים יראה הנביא השם ידבר עמו כמו שנבאר, ופעמים יראה המלאך ידבר עמו, ופעמים ישמע מי שידבר עמו ולא יראה איש מדבר, ופעמים יראה איש שידבר עמו ואחר כך יתבאר לו שזה המלאך, שזה היה מדבר מלאך, וכמו זה המין מן הנבואה יזכור שהוא ראה איש יעשה או יאמר. כן, זה סוג של נבואה. למה זה סוג של נבואה? אז הרב לא דוחק את עצמו להסביר את זה. לא יודע, הוא לא חייב, הוא לא קבלן של תשובות, ואין לו הסבר על כל דבר בנבואה, למה הקדוש ברוך הוא לפעמים מתנבא באופן הזה, ומה המשמעות של מדרגת נבואה כזאת לעומת מדרגת נבואה כזאת. הרב מחלק את מדרגות הנבואה בפני כן לעשרה מדרגות של נבואה, זו אחת ממדרגות הנבואה. למה זה שונה ולמה הקדוש ברוך הוא לפעמים נראה ככה ולא ככה? אנחנו לא יודעים, לא יודע. ולזה העיקר הגדול נטע אחד מן החכמים, וגדול מגדוליהם הוא רבי חייא הגדול מלשון התורה. והראה אליו השם בעלונם אמרה, כי כאשר הקדים כלל, והוא שהשם נראה אליו, התחיל לבאר איך הייתה הצורה ההיראות ההיא, ואמר שתחילה ראה שלושה אנשים ורץ, ואמר מאמר עליהם, ואמר זה אשר פרש זה הפירוש, שמאמר אברהם ויאמר, אדוני אינה מצאתי חן בעיניך, אינה תעבור מעל עבדיך, שהוא גם כן סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם, ואמר לגדול שבהם אמר, והבן העניין הזה עוד בסוד מסודות התורה, וכן אמר עוד בעניין יעקב, ואומרו ויאבק איש עמו שהוא בצורת הנבואה. טוב, אנחנו לא נקרא עד הסוף, אבל מה התריט הרמב״ם? למה הרמב״ם לא יכל להגיד פשוט, והראה אליו השם באלוני ממרא, באו שלושה אנשים, היה להם פרצוף של בני אדם, הלכו, באו שלושה אנשים, היה להם פרצוף של בני אדם. אני פעם התחפשתי בפורים לקוף, אז המלאכים התחפשו לבני אדם. מה הבעיה? מה הבעיה? מה? זאת אומרת, יש לרב כלל, עכשיו אני רוצה לעמוד קצת על הנקודה הזאת, יש לרב כלל שאומר, יש מושג של שכלים נבדלים, ויש מושג של גוף. השכלים הנבדלים לעולם לא יכולים להפוך לגוף. בסדר? כלל נבואי. עכשיו, הים יש לו נטייה, מים יש להם נטייה לרדת למטה, נכון? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הרמב"ם מסביר את זה שהירדן נבקע, הרי המים יש להם נטייה לרדת למטה? מה התשובה? אז מה? זה לא באמת הסבר. הרמב"ם כותב את זה באיזה מקום. אז מה? זה לא באמת משמעותי. בסופו של דבר זה אומר שיש פיזיקה שאומרת שמים יורדים למטה, וכיוון שהכינרת יותר גבוהה מים המלח, לכן המים יורדים מהירדן, המים בירדן הולכים מהכינרת לים המלח ולא להפך. ויש איזה רגע אחד בעולם שבו הפיזיקה עובדת אחרת. זה מה שזה אומר. זה לא משנה אם זה קרה באותו רגע, או זה הייתה החלטה של אותו רגע, או זה היה מראש. זה בא לפתור איזושהי בעיה צדדית שהיא לא קשורה לענייננו. בשורה התחתונה זה אומר שלפעמים חוקי הפיזיקה משתנים. זה מה שזה אומר, נכון?
הרמב״ם לא אומר שכל הניסים כדרך הטבע ו...
לא, הרמב״ם לא אומר את זה, זה הרלב״ג אומר את זה. הרמב״ם ממש לא אומר את זה. הרמב״ם באופן כללי אין לו שום בעיה עם ניסים. אין לו שום בעיה עם ניסים. אם כתוב שהיה נס, נס פח השמן, עוד אנחנו מתקרבים, איך הרמב״ם מסביר אותו? שהיה נס פח השמן, מה הבעיה? מה הסיפור? זה בכלל לא בעיה. התנך מלא בניסים, אלישע עשה עשרות ניסים, אלישע בכלל התעלם מהטבע. בסדר, נו, לא קרה כלום. לא, לא. מה?
כי אם אני אומר
שהכל, כלומר... לא, אני לא רוצה לבקר, לא משנה. מה שהרמב״ם אמר על ניסים פיזיים, על ניסים פיזיקליים, הרמב״ם יכול להגיד פה, הרמב״ם לא הסביר את זה בצורה אלגורית. כשכתוב שהים נבקע לשניים, או כשכתוב שהירדן נבקע, או כשכתוב שאלישע החיה מתים, ואלישע גרם לברזל לצוף מהמים, הרמב״ם לא מסביר את זה בצורה אלגורית, ולא מנסה לתת הסברים מתחכמים פיזיקליים, הוא פשוט אומר שהיה נס. עכשיו יש לו הערת אגב, שבעיניי לא כל כך חשובה, שאומרת, אני נגיע לדבר על זה, נדבר על נס וטבע, שהוא אומר, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. יש לזה איזה סיבה, למה הרמב״ם אומר את זה. אבל את אותו דבר שהרמב״ם אומר על ניסים פיזיקליים, הרמב״ם היה יכול לומר פה, באמת יש שכלים נבדלים. והשכלים הנבדלים, לא יכולים להתגשם בצורה של גוף. אבל יש ניסים. כמו שיש ניסים בפיזיקה, יש ניסים יש ניסים בטבע, יש ניסים במטאפיזיקה, יש ניסים על על האמיתות המטאפיזיות שהרמב״ם קבע. כנראה שהרמב״ם חושב שזה לא נכון. יכול להיות ניסים בפיזיקה ולא יכול להיות ניסים במטאפיזיקה. אני רוצה להתמקד בזה רגע אחד. אמרתי עכשיו כלל כזה, יש פיזיקה ויש מטאפיזיקה. בפיזיקה יש ניסים, אין בעיה. אתה רוצה שיהיו עוד כמה, יהיו עוד כמה. הרמב״ם לא יתרגש מזה בכלל. במטאפיזיקה לא יכול להיות, ואם כתוב שיש חריגה מהמטאפיזיקה, ודרך אגב, מאיפה אני יודע את המטאפיזיקה? מי לימד אותי את המטאפיזיקה? אריסטו. זה לא כתוב בתורה בכלל, המטאפיזיקה הזאת. מי אמר ששכלים נבדלים לא יכולים להפוך להיות גוף? זה היגיון של אריסטו. זה מי שהתחיל פעם מישהו הסיפור הזה עם השכלים הנבדלים יכולים להפוך להיות גוף? אני חושב שאת כל אחד פה בכיתה הרבה יותר מטריד שאלישע מציף גרזן מהמים מאשר שהמלאכים מתחפשים לבני אדם. הרי כולכם התחפשתם פעם לקוף, אז המלאכים התחפשו. אבל אף אחד לא, זה לא יטריד אתכם בין.
איך לרמב"ם מקבל את זה לאריסטו?
מה?
איך לרמב"ם בא לקבל את זה לאריסטו?
נכון. אבל הרמב"ם, שאלה טובה. אתה צודק, אבל הרמב״ם אומר, זו אמת. זה שהגרזן לא יכול לצוף, זה לא כל כך בעיה. זה בסדר, הגרזן לא יכול לצוף, אבל לפעמים, אם פעם אחת הוא צף, לא קרה כלום, לא קרה שום דבר רע. לא קרה שום דבר אם הגרזן צף מדי פעם. נכון? אני חושב שברמב״ם יש פה שתי מערכות. מערכת אחת, ואני אחזור לזה גם באחד השיעורים יותר בסוף זמן קיץ, סוף זמן חורף. מערכת אחת זה המערכת של החוקים. מערכת שנייה זה המערכת של ההלכות. יש לנו דין, יש לנו דבר של הוראת שעה. אנחנו ניקח שני מושגים, הוראת שעה ונס. הם דומים? הם דומים מאוד, נכון? מה זה נס? נס זה אומר, לקדוש ברוך הוא יש פיזיקה ויש נביאים, נכון? והנביא יכול להגיד, עכשיו פיזיקה לא כל כך מתאימה. זה ממעשה בראשית, זה לא משנה. אבל על פי הוראתו של הנביא, הנביא יכול למצוא את הטיימינג, לא משנה כרגע מה. אבל הנביא אומר, כרגע הפיזיקה לא מתאימה. כמו שאלישע אומר, שבדרך כלל גרזן שוקע, אבל לפעמים גרזן צף, ככה גם אלישע אומר, שבדרך כלל לקצות צילנות מאכל, זה לאו דאורייתא. אבל פעם אחת צריך לקצות צילנות מאכל. אתם זוכרים, נכון? אלישע הוראה לקצות צילנות מאכל. מותר לאלישע לעשות את זה? מותר, נכון? יש הוראת שעה, בכל דיני תורה יש הוראת שעה. אבל על מה אין הוראת שעה? על עבודה זרה. למה? למה אין הוראת שעה? עכשיו, יש פה שתי נקודות עקרוניות. א', זה הוראת שעה. והרב אומר שכל נס בפיזיקה הוא צריך להיות זמני. ולכן, מה זה גרם לרמב״ם להניח? אתם יודעים מה הנפקמינה המשמעותית בזה בשיטתו של הרמב״ם? שתחיית המתים היא זמנית, שהיא לא קבועה אלא זמנית. זה עוד נקודה, אבל קודם כל זה שעה. זאת אומרת, מה ההבדל בין הפיזיקה לבין המטאפיזיקה? המטאפיזיקה או הלכות עבודה זרה הם אמת, וזה חוק. יש הבדל בין אמת לבין חוק. הקדוש ברוך הוא קבע חוקים. מה הקדוש ברוך הוא קבע חוקים? הקדוש ברוך הוא קבע חוקים שברזל שוקע במים. יש לזה כל מיני יתרונות. במערכת הפיזיקלית שהקדוש ברוך הוא קבע, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, כי אם הברזל לא היה שוקע, אז אני לא יודע מה היה קורה בעולם. זה בטח היה משפיע על הרבה מאוד דברים אחרים, והתוצאה היא שלא היינו יכולים לעמוד היום. יכול להיות שהיינו עומדים על הראש, אני לא יודע. אבל היינו חיים בעולם אחר. המערכת של החוקים שהקדוש ברוך הוא קבע היא כזאת, שהם משפיעים אחד על השני, וזאת המערכת. ובאופן בסיסי, החוק צריך להישמר. אבל אם יש זמן מסוים שהחוק לא מתאים לו, אז אפשר לשבור את החוק. יש משמעות חיובית לזה שהחוק נשבר. לעומת זאת, האמת היא לא חוק והיא לא יחסית, אלא היא אמת. זו אמת. הקדוש השם אלוקים אמת, ולכן אי אפשר לעבוד עבודה זרה. ויש אמיתות אחרות, כמו שלא יכול להיות נס שיהפוך את הקדוש ברוך הוא לרגע אחד לשניים. ולא יכול להיות נס שמותר לעבוד עבודה זרה. להגיד שמלאך הופך לגוף, זה בעצם במובן מסוים להגיד שלרגע אחד היו שני אלוהים, כביכול. זה הכל מערכת של אמיתות שקשורות אחת לשנייה, ופה הפרת לא את החוק אלא את האמת. והאמת לא יכולה להיות שקר אפילו לא לרגע אחד. ולכן אין ניסים במטאפיזיקה ואין הוראת שעה על עבודה זרה. זאת הנחת המוצא של הרמב״ם. עכשיו, זו הנחת מוצא מעניינת מאוד, יש איתה שתי בעיות. קודם כל, שהמטאפיזיקה מגיעה מאריסטו, זה דבר אחד, ויותר מזה שעצם העיקרון שהזכלים הנבדלים לא יכולים להיות גוף, זה מגיע מאריסטו, הקישור בין כל המערכות האלה, להגיד שאם זה ככה, זה ככה, בסוף זה אומר שהשם יש לו גוף, ואז זה אומר שהוא שנה. כל המערכת הזאת שהרמב״ם בנה, היא מערכת שמקורותיה מסוימים. אבל הרמב״ם קיבל אותה. למה הרמב״ם קיבל אותה? כי לרמב״ם יש שכל. והקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, כדי שנתבונן בעולם דרך השכל, והשכל יש לו אמיתות מסוימות, והאמיתות האלה אריסטו הגיע אליהן, ואי אפשר לחלוק עליהן. וככה הקדוש ברוך הוא, על דעת זה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, על דעת זה שנתבונן בעולם עם השכל שלנו, ומכוח זה נלמד נתבונן בעולם ונתבונן בתורה. זאת אומרת, יש שכל, ועם השכל אנחנו לומדים תורה. וכיוון שעם השכל אנחנו לומדים תורה, קודם כל צריך להיות שכל. והשכל זה ההנחות המטאפיזיות. ולכן לא יכול להיות שהתורה תסתור את ההנחות המטאפיזיות. כן.
אם נלך למקום שבו הרמב״ם בעצם כן נבדל בהלכות מרוב האנשים, זה בעניין הכישופים שהוא כותב בסוף הלכות עבודה זרה.
כן, נכון, זה גם דוגמה טובה. זו גם דוגמה טובה. התנ״ך מלא כולו, אני אעסוק בזה בלי נדר, בכל הנושא של עבודה זרה. מה?
זה לא רק התנ״ך, זה גם להלכה
גם הרמב״ם פסק את הלכות כישוף. הרמב״ם פסק שהלכות כישוף זה שטויות. והתנ״ך מלא מלכות כישוף כהלכות כישוף שיש להם משמעות. וזה, ובזה הוא, את ההלכה הוא לא סותר בהקשר הזה.
לא, לא סותר, הוא תופס הכל אחרת, אבל לא כל הסוגים של הכישוף הם רק ברמה המטאפיזית.
מה זאת אומרת?
יש גם סוגים של כישוף שאפשר להגיד שהם, כלומר השפעה על כל מיני דברים.
כן, אבל דרך מה אתה משפיע? איך אתה משפיע על הפיזיקה? מותר להשפיע על הפיזיקה. אסור להשפיע על הפיזיקה דרך, לא יודע מה, דרך אמירה שיש לי כל מיני כוחות.
כמו שאלישע יכול להפר את החוק, גם הוא יכול להפר את החוק באיזשהו אופן.
אז יש, אבל קודם כל הרב אומר אי אפשר להפר את החוק. אדם לא יכול להפר את החוק, אין דבר כזה כישוף. זה שטויות, אין דבר כזה. זה איסור לאחוז את העיניים ולהגיד לאנשים שאתה
משתמשנו. למה הרמב"ם חייב להגיד את זה?
שאלה טובה. כי אין שום כוחות אחרים, יש אלוקים וזהו, זה מה שיש בעולם.
גם כל הרמב"ם שבמשל הגמרא שבלעם היה יכול לכוון לרגע
של הרמב"ם. לא יודע איך הרמב"ם יסביר את זה. הרמב"ם די התעלם מבלעם. הרמב"ם כמעט לא מזכיר אותו. הרמב"ם כמעט לא מזכיר אותו. מה? הרמב״ם מזכיר אותו אולי פעם אחת, זה נדמה לי
ברור. לא, הרייק,
טוב. הרמב״ם מזכיר אותו במובלע. הרמב״ם כותב שלהגיד שאדם, שאדם שלא בעל מידות מתנבא, זה כמו להגיד שחמור מדברת. כן. עידו, כן.
א',
זה לא לגמרי נכון שהיא נפלה. זה לא נכון. הרבה מאוד אמיתות עדיין קיימות. יש הרבה מאוד פרקים ברמב״ם שהם לא רלוונטיים היום. זה נכון, כל הסיפורים הגלגלים, ואז מדלתי בכלל לקרוא את זה. זה נכון. זה נכון. אבל האמירות היסודיות על זה שהמלאכים לא יכולים להתגשם, מישהו יודע...
יש
לי איזה חוסר סופית היום? נכון, אני לא יודע, אנחנו לא מתעסקים זה. זה לא נושא שמטריד אותנו. אבל העיקרון שעולה מדברי הרמב״ם הוא עיקרון חשוב מאוד, ועוד רגע אני רוצה לחדד אותו באימות מול הרמב״ם. העיקרון של האדם מול התורה, זה עיקרון מאוד חשוב. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, כן.
נבואת משה רבנו לא מערערת קצת
על הפיזיקה שהיא
מתארת?
למה?
ולא
בחידות,
כל
הספור הזה ש... אז מה הרמב״ם יסביר? אז בשביל זה הרמב״ם מסביר, בשביל זה הרמב״ם מקדים 49 פרקים, שאומר לך, מה זה פה אל פה אדבר בו? הוא מסביר, מה זה פה אל פה אדבר בו? כדי שזה לא יסתור, זה הכל אלגוריה. לכן הרמב״ם הפך את זה לכל כך אלגורי, כדי שבאמת זה יסתדר. אבל באופן בסיסי, יש חוק ויש אמת. את החוק אפשר להפר, את האמת אי אפשר להפר. ומה המקור של האמת? השכל. כן.
חיית
המתים
זה לא
מטאפיזיקה. למה? המטאפיזיקה, הנקודה המטאפיזית היחידה שם, זה להגיד שהחומר קיים לעד. ולכן הרבה אומר, המתים יחזרו, ימותו.
מה עם הנפש? הגוף?
מאיפה הגיע אליך הנפש כשנולדת? הגיע מאיפשהו. זה בסך הכל חוקים. גם אלישע החיה מתים. אז זה חוקים, החוקים, זה חוקים. מה? אלישע החיה
מתים
בוראת. לא שומע. החיית
מתים של אלישע זה בוראת ג'קים. לא, זה קודם.
כן, זה לא משנה, אבל גם חיית המתים זה הוראת שם. חיית המתים גם ברמב״ם זה, קבלים סיבוב שני, אבל לא יותר מזה. כן, אני רוצה, אולי נתקדם קצת. הרמב״ן כמובן בפרשת וירא חולק על הרמב״ם בשצף קצף, והוא אומר שם באמצע, הוא גם תשמעו, בוא נקרא רק, והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בעניין לוט, והרמב״ם לא הביא את עצמו, והוא לא כתב את זה, כי לא באו המלאכים לביתו, ולא אפה להם מצות, אבל הנה כל, והכל היה מראה, ואם יעלה את לוט למראה הנבואה, איך יהיו אנשי סדום הרעים וחטאים נביאים, כי מי יגיד להם שבאו אנשים לביתו, ואין את דברים סותרים הכתוב, אסור לשומעם אף כי להאמין בהם, אין הרבה מקומות שהרמב״ם מתבטא ככה על הרמב״ם. המקור של התפיסה של הרמב״ן נמצאת בחיבור של הרמב״ם, שנקרא תורת השם תמימה. ושם דרשה של הרמב״ן, דרשה ארוכה, לא הבאתי את זה כי אין את זה בפרויקט השו"ת. והדרשה הזאת של הרמב״ן שנקראת דרשה תורת השם תמימה, אתם ודאי מכירים את כתבי הרמב״ן, שני כרכים של מוסד הרב קוק. אז שם יש אוסף של דרשות חשובות מאוד. אחת הדרשות החשובות ביותר נקראת דרשת תורת השם תמימה. רוב הדרשה עוסקת, ואנחנו נלמד חלקים מנה בהמשך, עוסקת בשאלות של נס וטבע. ההתחלה הוא מתחיל ככה, כתיב תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכים מטפטי. אחר שאמר השמיים מספרים כבוד אל, חזר ופרש בשבחה של תורה, ואמר שהיא מספרת בשבחה של הקדוש ברוך הוא יותר מן השמיים ומן השמש והערב והכוכבים מוזכרים למעלה בתחילת המזמור. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידם מרגיל הרקיע, יום יום מביא העומר, ולילה לילה ודעת, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, וכו' וכו'. אחר כך בסוף תורת השם תמימה משיבת נפש. כלומר, אם אני רוצה לעמוד על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אז יש לי ביולוגיה, יש לי אסטרונומיה, יש לי תורה. התורה זה פסגת החוכמה האנושית, והיא מקור החוכמה האלוקית. אחר כך אומר הרמב"ן, ואני אקרא רק שניים שלושה משפטים. תחילת כל דבר יש לך לדעת שכל מה שהנבראים יודעים ומבינים, כולם פירות התורה או פירי פירות שלה. ואם מלא כך, אין בן אדם לחמור שהוא רוכב עליו כלום. וכן תראה היום באומות הרחוקות מארץ התורה והנבואה, יושבי הקצוות, כגון יושבי רומניה והטטרים ואומות הצבא, שאינם מכירים את הבורא וסבורים שהעולם קדמון, וגם אינם מחשבים כלל לא בקדמותו ולא בחידושו וכו' וכו'. בקיצור, יש לאדם מקור, כדאי מאוד לקרוא את זה, אני מצטער שאני... אחר כך הוא אומר דברים מעניינים, אולי נקרא עוד שני משפטים מצונזרים. ולפיכך אמר הרב רבי משה ז"ל, כל אלו הדברים של ישוע הנוצרי, אני משלים קצת, ושל זה הישמעאלי הבא אחריו, כולם לתקן דרך למלך המשיח. כיצד? שכבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה. זאת אומרת, אם בעצם הדרך של העולם להגיע לאיזה שהם למוסר, למשהו, הדרך של העולם להגיע לזה זה דרך הנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם זה כלי להפצת תורת השם בעולם, כי בלי זה העולם היה נשאר עולם של חמורים. זאת הנחת מוצא של הרמב"ן, הוא מגייס לשם זה את הרמב"ם. הרמב"ם לא חושב ככה לגמרי, אבל כלומר הוא מגייס את הרמב"ם שאומר מה היה התפקיד של הנצרות והאסלאם, אבל העיקרון הוא עיקרון ברור. זאת אומרת, בעצם אם אני רוצה ללמוד את התורה דרך הנחות היסוד שלי, זה מגוחך. הרי כל הכלים, הכלי היחיד להניח משהו הוא מהתורה. הכלי היחיד לקבל איזשהו תובנה מוסרית, לדעת מה האמת המטאפיזית, אין שום כלי אחר להבנת האמת חוץ מהתורה. אין שום כלי אחר להבנת המוסר חוץ מהתורה. ולכן ברור שאני חייב לנסות לקרוא את התורה באופן הנקי ביותר האפשרי, וממנה להסיק מה נכון ומה מוסרי.
זה אומר הרמב"ן?
זה אומר הרמב"ן, כי אין בן אדם בלי תורה. אדם שלא למד תורה הוא חמור. אז איך בכל זאת יש מוסר בעולם? איך בכל זאת יש אמת בעולם? כי משהו מהתורה כבר חלחל לכל העולם. שם יתראו, זה לא רחוק לגמרי להגיד, אתם יודעים שמורה בבבא קמא, אנחנו צריכים לסיים. אבל נכון? יש שיעור של הרב יואל? אז עוד 5 דקות. יש גמרא בבבא קמא, הגמרא בבבא קמא אומרת שאם אדם, הגמרא בבבא קמא אומרת שמורידים בין מעלים, אתם לא מעלים אותם מהבור. אז הגמרא אומרת, אבל אם הגוי נפל לבור והסולם שלך נמצא שם, אז אם תיקח אותו ואחר כך בטעות הגוי יצא, אז הוא ייכנס בך. אבל אתה יכול לענות לו, אתה יכול לענות לו תשובה, מה אתה יכול לענות לו? אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני מתנצל שאני לוקח את הסולם ואתה תמות שם למטה, כי אני צריך את הסולם בשביל להעביר את הכבשים שלי על על הנהר. עכשיו, הגמרא לפי תומה מספרת מה העמדה המוסרית שיכולה להתקבל כדבר הגיוני. הגמרא אומרת, אם אתה תגיד לגוי, תשמע, בגלל שאתה גוי אני משאיר אותך בבור ואני לוקח את הסולם, הוא יצא מהבור וירוג אותך. אבל אם אתה תגיד לו, סליחה, אני מצטער שאתה תמוד בבור, אבל אני פשוט חייב להעביר, יש לי שני כבשים שפרקות לי. זה נראה לגוי לגיטימי לחלוטין, נכון? אמיר שם, יש לו שם הערות מעניינות בהקשר הזה, אבל זה ברור שחלק גדול מהמוסר של העולם, יש לתנך הרבה מאוד יד ורגל, גם אם לא נקבל ב-100% את הדברים של הרמב"ן, יש לתנך יד ורגל משמעותית מאוד בעיצוב התפיסה המוסרית של העולם. בטח של העולם המוסלמי והנוצרי, שזה חלק גדול מאוד מהעולם, לא מהעולם המזרחי, אבל מהעולם מאפריקה ואירופה. ודאי שיש לתנך חלק גדול מאוד בעיצוב התפיסה המוסרית. אבל הרמב"ן אומר, אין יכולת לתפיסה מוסרית ולתפיסה של אמת בלי התנך. כמובן שהמשמעות של זה היא שאני חייב לנסות לנטרל כל היבט אנושי כאשר אני לומד תנ"ך. מה מטריד אותי? מה נראה לי אמת? מה נראה לי מוסרי? מה נראה לי לא מוסרי? מה נראה לי לא יכול להיות? תמחק את זה, מה כתוב? בעצם, אם היה לי פסוק אחד שהיה אומר, הנה יד השם הויה במקנך. מה הרמב"ן היה אומר? שיש לו קדוש ברוך הוא יד. אלא מה? שכתוב, כי לא ראיתם כל תמונה. אז אם וכתוב, כי לא ראיתם כל תמונה, אז אני מבין שכשכתוב, הנה יד השם הוא יד, אז אני חייב פה לעשות משהו. אבל בעצם הרמב"ן מנסה לנטרל את כל ה... את כל ה... את כל ה... מה?
את כל האריסטו.
את הכל. את כל התפיסה האנושית על התנ"ך. עכשיו, אנחנו, איפה זה נוגע בנו היום? אנחנו לא מוטרדים מהנחות מוצא פילוסופיות. זה לא מטריד אותנו בכלל. זה לא מטריד את לא רק אותנו, כי אנחנו אנשים צעירים ולא למדנו אריסטו. בכלל את העולם היום זה לא כל כך מטריד. זה לא מטריד אף אחד. אבל זה מאוד מטריד אותנו. שאלות מוסריות מאוד מאוד מטרידות אותנו. מאוד מטרידות אותנו. אנחנו לומדים תנ"ך. ואנחנו שואלים את עצמנו מה דוד, מה, מה, מה התנ"ך, על החוקים של התנ"ך ועל כל מיני נושאים כמו, אני יודע מה, אשת איש ועבדים ולא יודע, כל מיני דברים, כל מיני דברים. אחד מטריד אותו קורבנות, אחד מטריד אותו, לא יודע למה מטריד אותו קורבנות, הרי הוא אוכל לארוחת צהריים, אז מה אכפת לו, לא יודע בדיוק, אבל נגיע אחד, אחד, כל אחד יש לו איזה שהם, לכולנו. נגיד את האמת, לכולנו יש איזה כאב בטן הרבה פעמים שאנחנו לומדים תנ"ך. כאב בטן מוסרי, ריחוק, ניתוק. הרבה פעמים יש לנו כאבי בטן כשאנחנו לומדים תנ"ך. מה אנחנו עושים בכאבי בטן האלה? נדמה לי שיש פה שתי גישות מאוד משמעותיות, ושוב, כמו שראינו בשיעורי הפתיחה, חבל לפספס אף אחד את אחד משתי הגישות האלה. גישה אחת אומרת, קודם כל, תמיד יכול להיות ער לכאבי בטן. לא מתעלמת. אבל גישה אחת אומרת, בוא תשים על השולחן מה כתוב בתנ"ך. מה כתוב פה? האם התנ"ך מודע לכאב... עכשיו, יכול להיות שהכאבי בטן שלך, הם יאפשרו לך לקרוא את התנ"ך בצורה יותר עמוקה. וזה בהחלט יכול להיות. הרבה פעמים, התפיסה המוסרית האינטואיטיבית שלנו, גורמת לנו לקריאה מדויקת יותר, ולמצוא בתנ"ך כל מיני סדקים בהלכה, בתנ"ך, כל מיני סדקים, שמרקחים את הפער שבינינו לבין התנ"ך.
זה רגע
סובייקטיבית? לך תדע, לא יודע. אבל הרבה פעמים לא. הרבה פעמים זה באמת מאפשר לנו לרקח את הפער, לדעתי הרבה פעמים בצורה אמיתית. אבל הרבה פעמים, הרמב"ן אומר קודם כל, בוא תשים על השולחן. הרמב"ן אומר, תדע, יש לך כאב בטן, אוקיי, בוא אלף תן אמת בזה שהשם אלוקים אמת, שם אמת ותורתו אמת, זה הכאב בטן שלי, זה התנ"ך, זה הפער, אני צריך לחשוב איך אני מגשר עליו, אבל זה הפער. והרמב"ן, הרמב"ם יפעל בצורה אחרת. אז לא יודע, יש כל מיני פתרונות. אני חושב שהמחלוקות האלה מתגלגלות לאורך כל ההיסטוריה. כל מי שקורא את הפירוש של הרש"ר הירש לחומש. מה בעצם המגמה של הרש"ר הירש? הפירוש של הרמב"ם לתנ"ך יש בו משהו אפולוגטי. הרמב"ם אומר, הרמב"ם שם את האפולוגטיקה שלו על השולחן. הרמב"ם אומר, בשביל מה אני כותב את המורה נבוכים? בשביל אדם, איש תורה ואיש משכיל, שלמד פילוסופיה ונוצרו סתירות, ואני צריך להראות לו שהתנ"ך לא סותר את הפילוסופיה. מה בעצם הוא... זה מה שעשה הרש"ר הירש 800 שנה אחר כך. הוא אמר, יש לנו כל מיני תפיסות עולם שמגיעות מכל מיני מקומות. הצעיר המשכיל הברלינאי, כשהוא לומד תנ"ך, יש לו כאב בטן. הרש"ר הירש יש לו מטרה, לרכך את הכאבי בטן שיש לאותו ברלינאי. ולכן הוא כותב פירוש, שכשאנחנו קוראים אותו היום, אנחנו אומרים, נו, זה לא בדיוק, לא כך כתוב בתנ"ך. זה לא, זה נראה קוויץ'. כי הבטן שלנו לא כואבת באותו אופן שהבטן כאבה לצעיר לפני 150 שנה. והכאבי בטן שלנו זה לא הכאבי בטן של הצעיר המשכיל מלפני 800 שנה ולא מלפני 150 שנה. אבל המתודה נשארה אותה מתודה.
יש עדות יותר גדולה מזה בשביל סובייקטיביות?
זה לא סובייקטיביות, זה אמירה על השולחן. גם הרמב"ם וגם אחריו הרש"ר שמים את הדברים על השולחן. הם אומרים יש פער, והפער יש לו נזקים חינוכיים ואמוניים, ואני הולך לצמצם את הפער. יש לי מטרה לצמצם את הפער. כשאתה קורא את זה בדורות אחר כך, אתה אומר זה אפולוגטי. וגם האמת שמה שהטריד אותו לא מטריד אותי, והיום אני לא, בכלל לא, 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 לא מוטרד מהבעיה הזאת. אבל אני מוטרד מבעיה אחרת. וצריך לתת לגיטימציה גם לקריאה אפולוגטית של התנ"ך. אבל גם צריך לתת, צריך להיות פתוח לקריאה של הרמב"ן. והקריאה של הרמב"ן במובן זה, יש בה משהו הרבה יותר... הרבה יותר לטווח הארוך, הרבה יותר שפותח אפשרויות לטווחים הרבה יותר ארוכים, היום אני לא לגמרי מזדהה, אבל אני יודע מה כתוב, מה הפער, ואני מנסה לצמצם את הפערים אולי משני כיוונים. לא רק מהכיוון האפולוגטי, מהכיוון הפרשני, אלא גם להגיד, בוא ננסה לקרב את המחשבה האנושית, את המוסר האנושי, בוא ננסה לקרב אותו לעמדות התנכיות. וזו עבודה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר קשה. אבל בעצם יש בה הזמנה למסע הרבה יותר משמעותי, שלא סיימנו אותו. שאנחנו, המסע הוא איזה, במסע הזה יש איזשהו משהו ככה, גם האדם מתקרב לתנך, וגם התנך במובן מסוים הולך ומתבהר יותר, ויש איזה ניסיונות לצמצם פערים. ניסיונות פרשניים לצמצם פערים, אבל פערים, אבל גם ניסיון שלי לצמצם את הפער מול התנך. זה בעצם שני סוגי הקריאה של הרמב״ם והרמב״ן, ולדעתי הם חוזרים על עצמם בכל דור ודור, שני סוגי הקריאה האלה. פשוט כל מחלוקת פרשנית על התנך, אפשר לסווג אותה סביב נקודת המחלוקת הזו בין הרמב״ם לרמב״ן. האם אני בא לתנך עם הנחות יסוד, או מנסה לעצב את הנחות היסוד שלי לאור התנך? וזה מחלוקת לא מוכרעת, וזה בסדר, וחייבות להיות בכל דור שתי גישות כאלה לפרשנות התנך. אז זהו, עד כאן. מחר, לא מחר, שבוע הבא בעזרת השם בלי נדר, נתחיל כמה שיעורים שיעסקו בנושא של הגשמה. וזה בעצם היישום הראשון לעיקרון הזה של הרמב״ם והרמב״ן.
אפשר לראות? דבר של הרמב״ם לפעמים.